שנת תשס"ו. אנחנו ממשיכים באורות המלחמה, פסקה ב', במהדורה של מוסד הרב קוק, זה בעמוד י"ג. אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. במילים אחרות, אנחנו לומדים תנ"ך. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. מלחמה זה דבר לא אצילי כל כך. המלחמה זה דבר רע. ואנחנו רואים ש... מה? מלחמה זה דבר רע, אז למה יש מלחמת מצווה? מה התשובה? כי העולם מלא מלחמות. כי העולם מלא מלחמות, ולכן בעולם מלא מלחמות, אתה לא יכול שלא להילחם. ולכן יש גם מלחמות מצווה. ברור? כמו שלמשל, אני יודע, להרוג זה דבר רע, אז למה אתה הורג אנשים בבית דין? יש הרוגי בית דין, נכון? נכון, זה רע, היה יותר טוב שלא נזדקק לזה. כלומר, היה יותר טוב שאנשים לא יעבדו עבודה זרה, לא ישפחו דם, לא יגלו עריות, לא יחללו שבתות. היה יותר טוב. אבל מה אפשר לעשות? אנשים עושים את זה. אז כיוון שהם עושים את זה, אנחנו גם סוכלים אותם. נכון? אז כמו כן גם, מה? היום? לא יודע. למה לא היום? נכון, לא שמת לב? כנראה שאין סנהדרין. אבל הם אפילו ניקוני. אז מלחמה, ודאי שאף אחד לא חושב שמלחמה זה דבר טוב, מלחמה זה דבר. אבל כיוון שאנחנו בעולם שבו יש מלחמות, אנחנו פועלים בדרכי מלחמה. ואז יש לנו הלכות, כיצד להילחם, מלחמות מצווה. כן.
זה אין דרך אחרת לפתוח את המלחמות האלה,
לא, בעולם שלנו אין דרך אחרת. כי אנחנו בין זאבים. ומי שאיננו מסוגל לצאת למלחמה, אז בסוף הורגים אותו. אבל אנחנו כן רואים את הדורות הראשונים, ואנחנו רואים, הם הגדולים, והם הגדולים מה שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. למשל, משה רבנו, כן? מה הוא עשה בחיים שלו? הוציא את ישראל ממצרים, הביא לעם ישראל את התורה, וכבש את ארץ סיחון ועוג. נכון? מה ההישג המדיני הגדול של משה רבנו? זה שהוא כבש את ארץ סיחון ועוג. ארץ סיחון ועוג זה כל עבר הירדן המזרחי. הוא עשה את זה תוך זמן קצר, וגם פיקד שמה על השמדת כל האוכלוסייה. גם מלחמת מדיין. וזה משה רבנו. וגם יש תלמיד למשה, יהושע בן נון. מה הוא עשה? כבש את מה? את כל ארץ ישראל המערבית, המזרחית, הוא לא צריך לכבוש. כן? כיסח 31 מלכי כנען, אותם ואת עמיהם. נו, מי יש לנו אחר כך? המחבר של ספר תהילים. דוד המלך. אדם גדול וקדוש שאנו מעריצים אותו ומתייחסים אליו בידידות קודש. כן? מה הוא עשה כל החיים שלו? כמה מלחמות? 18. 18 מלחמות עשה דוד המלך. בסדר? אז אם כן, יש פה איזשהו מקום לתמיהה. כיצד ייתכן שאותם האנשים שאנחנו מתייחסים אליהם בגדולת קודש ובידידות, אותם האנשים, הם עסקו בעצם, חלק נכבד מימיהם, במלחמה, כשהמלחמה זה דבר נמוך, שפל, רע.
ומה שאתה
אומר? כלומר, למשל, משה רבנו, הוא עשה מלחמות, יהושע בן נון, דוד המלך, הם עשו מלחמות, ואנחנו מתייחסים אליהם בידידות ובגדולת קודש. מה? ידידות הכוונה חיבה. כן. דוד המלך עליו השלום, זכותו יגן עלינו. כן. משה רבנו עליו השלום, זכותו יגן עלינו. אנחנו מתייחסים אליו הדורות האלה, כל דורות, שאנחנו מרגישים את עצמנו קטנים לעומתם. והנה, במה הם עסקו כל היום? הם עסקו כל ימיהם, או במלחמה, או באימונים לקראת המלחמה. כן? הננו מבינים. אז מה באמת ההסבר למתח הגדול הזה? שהזיק הנשמתי הוא היסוד. זיק זה אור קטן. כן? יש בתוך מעמקי הנשמה, יש זיק. הזיק הזה הוא מאיר גם את החיים הפוליטיים והצבאיים שבתוכם אנחנו נמצאים. כי הרי בשביל מה הם נלחמו? כל האנשים האלה, משה רבנו, יהושע בן נון ודוד המלך. לקחתי את העיקרים, כן, גם שמואל הנביא, מה? בשביל העם? לא נכון. זה בדיוק לא נכון. בשביל השם, יפה. כי הרי כשגוליית הפלישתי עומד בעמק האלה, והוא אומר, אף אחד לא מסוגל להילחם בי, אז כולם אומרים, הוא אומר, חירפתי מערכות ישראל. עשיתי צחוק מהצבא. מה עונה דוד המלך? אני בא בשם השם, אלוהי מערכות ישראל, אשר חירפת. כלומר, דוד מרים את הדיון למדרגה של מחלוקת על השם. כלומר, יש איזה יסוד מוסרי מאחורי כל המלחמות האלה. המלחמות האלה מטרתן בסופו של דבר לגלות שם השם בעולם. בסדר? דברים האלה מבוארים גם על ידי הרמב״ם בהלכות מלכים. בהלכות מלכים, זה ספר חשוב ביותר, הלכות מלכים. זה, הייתי אומר, יסודות המשטר המדיני לפי הרמב״ם. אז הוא מסביר כיצד המלך עושה מלחמות. אז הוא אומר, תודה. כל הארץ שכובש, אולי לפניכם, כל הרוגי המלך, ממונם למלך. וכל הממלכות שכובש, הרי אוצרות המלכים למלך. ושאר הביזה שבוזזין, בוזזין ונותנים לפניו, והוא נוטל מחצה בראש, ומחצית הביזה חולקים אותה כל אנשי הצבא ביחד, עם העם היושבים על הכלים במחנה. כל הארץ שכובש, הרי היא שלו. הוא כובש איזשהו מחוז, זה הופך להיות שלו. ונותן לעבדיו ולאנשי המלחמה כפי מה שירצה. הוא מניח לעצמו כפי מה שירצה. ובכל אלו הדברים דינו דין. ובכל דיו מעשיו לשם שמיים, ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת ולמלאות את העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים ולהילחם מלחמות השם. שאין ממליכים מלך תחילה, אלא לעשות משפט ומלחמות, שנאמר ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. מובן? כלומר, בסופו של דבר, למרות כל האכזריות של המלחמה, יש לדון מהי המגמה, מהי המטרה של כל המלחמות האלה. היה יהודי אחד, הרב משה דוקטור זיידל. דיברנו עליו פעם, לא? לא דיברנו. לא דיברנו? אולי? נזכרנו, נכון? הוא היה בחור ישיבה. מה? היה במקווה ישראל? אני לא זוכר שהוא היה במקווה ישראל. אתה מדבר על הדוקטור זאב יעבץ. הרב דוקטור זאב יעבץ, זיכרונו לברכה. אבל לא עליו דיברתי עכשיו. דיברתי עכשיו על מישהו אחר. הרב משה, דוקטור זיידל. הרב קוק היה קורא לו ככה, תמיד, את השם הרב היה שם לפני השם העברי, הרב משה. ושם המשפחה הלועזי, דוקטור זיידל. הרב משה, דוקטור זיידל. הרב משה, דוקטור זיידל, היה יהודי יקר. בחור ישיבה. הוא היה בחור ישיבה בישיבת תלז. הוא וחברו, הרב מנשה בנימין, לא, הרב בנימין מנשה, דוקטור לוין. כן, שניהם היו אנשים טובים, תלמידי חכמים, שהיו להם שאלות בענייני אמונה. באותם הימים, עוד לא היה קיים מכון מאיר. מה אתה רוצה שאני אקשיב? פה חסרים גם. כן, באותם הימים עוד לא היה מכון מאיר. אז מה עשה יהודי שהיו לו שאלות באמונה? הוא היה פונה לרב קוק. הרב קוק היה מכון מאיר של אותם הימים. והוא היה מתכתב איתם. אגב, צריך להבין, במכתבים שהם כותבים אליו, אנחנו רואים שלפעמים לקח לו שנה לענות. הוא היה אדם מאוד עסוק. היה להם סבלנות, אבל כשהוא ענה, הוא ענה יפה. אז דוקטור זיידל שאל אותו כמה שאלות בענייני המלחמות בין היתר. הוא שאל הרבה שאלות, על העבדות ביהדות, על התפתחות התורה, ממש שאלות טובות. ויש גם שאלות בענייני המלחמות. באגרות ראייה, חלק א', עמוד קוף. שהכל יבוא. וענייני המלחמות, אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם. אתה שומע? מה אני אמרתי? רואים שלא הקשבת. מה חיפשת? לא צריך. וענייני המלחמות, אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם. שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם. ועד רבה, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים, גם על ידי הנהגות אכזריות. זאת אומרת, כיוון שאתה בעולם שכולם פראי אדם, אם אתה לא תתנהג באכזריות, יאכלו אותך. אז אתה חייב. רק, נכון, בעצם זה מהרמב״ם. רק, עכשיו יש פה תוספת חשובה, לכן אני מביא את הרב. עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות. כלומר, גם בשעה שאתה מתנהג בצורה אכזרית מאוד, אתה מכוון בתוכך, בתוך פנימיותך, להביא את העולם לאן שצריך להביא אותו. אבל לא לדחוק את השעה. ודע, עכשיו יש פה תוספת חשובה, שבהלכות הציבור לא החמירה תורה כלל לדחוק את רוח העם לחסידות. ודע שבהלכות הציבור לא החמירה תורה כלל לדחוק את רוח העם לחסידות. מפני שאז הייתה החסידות הכללית נעשית דרך קבע וחובה, ותכלית התורה היא שתיקבע ההערה השכלית בכוח אהבה ונדבה. זאת אומרת, אסור להגיד לא לפתח רגשות נקמה, למשל, כן? יש תלמיד חכם שכתב לאחרונה שצריך להגיב על הירי מעזה, זה היה בתקופה הזאת, זה היה מעזה, אבל בלי נקמנות. בלי נקמנות. כי הנקמנות זו מידה רעה. זה נכון או זה לא נכון? זה נכון שהנקמנות זה מידה רעה, אבל אם אתה תמנע את הנקמנות, זה יגרום שאנשים גם לא ינקמו. לא ינקמו, אתה מכניס את הציבור לסכנה. מכאן שאסור היה לאותו רב להגיד את זה. זה מה שאומר הרב כאן. כן? ומובן, וזהו יסוד כמה קולות שיש בדין תורה ביחס לסדרי המלחמות, ועזיבת האלילים היא נאותה לתעודת ישראל הכוללת, ומכל מקום, טוב, זה אחר כך יש איזו הערה של הרב. יש פה שאלה. בשבוע שעבר הרב הסביר שבני אדם עושים את המלחמות, והקדוש ברוך הוא מנסה להפוך אותם לטובה. אז מה עם מלחמות השופטים שהשם שלח את העמים להעניש את ישראל? תשובה. מה שכתוב בספר שופטים שהשם שלח את העמים להעניש את ישראל, זה לא שהקדוש ברוך הוא נתן ציווי לעמים מסביב להילחם בנו. לא, זה לא כתוב בשום מקום. איפה שמעו בני מואב ואדום ועמון שעליהם להילחם בישראל? הם נלחמו עם ישראל מפני יוזמתם. מה שכתוב שהשם שלח אותם, הכוונה שהשם הסיר את השגחתו מישראל. כלומר, כשעם ישראל עושה רע, אז הוא פחות מושגח. פחות מושגח, אז הוא נופל לפני אויביו. מובן? זה הכוונה. כן, בבקשה. למה שזה היסטור? לא הבנתי.
כי הוא אומר שבכל מקרה שכאילו גם יש, בגלל שכולם הם כמו זאבים, אז אנחנו גם צריכים להיות ככה ובגלל זה להילחם.
נכון, ודאי.
אז זה לא סותר כאילו את המשפט.
אני מבין, לא, אני מבין, השואל, כאן שואל, מקום שאין איש ישתדל להיות איש, כלומר, זה פרשנות ישראלית מודרנית, שכשהם פראי אדם, אנחנו לא נרד למדרגה שלהם. ככה אתה מסביר, נכון? מקום של איש ישתדל להיות איש. כן, זה הפירוש הישראלי המודרני, שהוא פשוט זיוף מוחלט של כוונת המשנה הזאת. המשנה מתכוונת לומר שבמקום שאין אף אחד שיעשה מה שצריך, אז תעשה אתה. זה הכוונה, זה בדיוק ההפך. פשוט. כן. זה כמו שלפעמים שומעים בכלי התקשורת, כל מיני אנשים אומרים, כן, כמו שכתוב, איש באמונתו יחיה. כן? אין פסוק כזה, אין משפט כזה. מה?
היום קראתי
על זה. מה? אין משפט כזה.
על הצדיק באמונתו יחיה.
הצדיק באמונתו יחיה, זה משהו אחר לגמרי. צדיק באמונתו יחיה, לא איש באמונתו יחיה, שזה מין ליברליזם כזה, שכל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה.
מה ההבדל לצדיק?
צדיק באמונתו יחיה, אלה שאומרים איש באמונתו יחיה, הכוונה שכל אחד שיהיה לו את האמונה שלו, תעזוב אותו. זה ודאי לא כוונת הפסוק. ברור, זה הכוונה. בסדר. אתה רוצה להבין מה זה צדיק באמונתו יחיה? עיין, עולת ראייה, על עולת ראייה, כרך א', עמוד שין למד ח'. שלח לי שלח. כן. נו, מה אתה רוצה? טוב. מה?
עמוד שלח, כן.
עמוד שלח, ו...
בעולת ראייה א'. טוב. אני חוזר פה לרב באורות. אם כן, הרב אומר, איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. מה זה הזיק הנשמתי? המגמה הערכית המסתתרת בתוך כל המהלכים המלחמתיים האלה. שימו לב שהרב לא מנסה להגיד שהמלחמות זה לא היה מלחמות, זה היה כאילו, זה מין אלגוריה, משל. כן, הם באמת לא נלחמו, רק זה המלחמה נגד היצרה. לא, זה הרב לא אומר דברים כאלה. מדוע? כי הרב הוא לא נוצרי. הפרשנות הנוצרית נותנת, עושה את כל הפסוקים לאלגורים. מה אתה אומר? הנוצרים. הנוצרים ככה מפרשים. טוב. הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. עכשיו, יש פה דברים עמוקים שאומר כאן הרב. כדי להיות גם קדוש וגם לוחם, אני צריך נשמה גדולה. כדי להיות רק קדוש או רק לוחם, מספיק לי נשמה בינונית, נכון? אבל כדי להיות גם קדוש וגם לוחם, אני צריך נשמה גדולה. מה זו הנשמה גדולה? נשמה אחדותית, שרואה את האחדות שבהוויה, האחדות בין הערכים. מה?
כל הטווח,
כן, הוא צריך להיות מסוגל לכלול בתוכו את שני הכישרונות כאחד. גם לכתוב ברוח הקודש את ספר תהילים, וגם לכסח את הצורה לבני עמון. כן, זה לא פשוט. איך אתה יכול גם זה וגם זה להיות? נכון? אז אומר הרב, המצב של העולם מזמין את הנשמות. זה מעניין הדבר הזה. כלומר, זה כביכול אומר שיש כמין אשכול של נשמות, ושואבים ממנו על ידי החסרים של העולם. מה שהעולם צריך, הוא מזמין. כמו וקום כזה. העולם זקוק לנשמות גדולות? אין בעיה, אין בעיות. העולם לא זקוק לנשמות גדולות? אל תדאג, יש רק אנשים בינוניים. או? כן. כאן הוא מדבר על עם ישראל, אבל מי סתם גם אצל הגויים. כלומר, כשיש צורך בנשמה מסוימת להקפיץ את האנושות לאן שצריך להקפיץ אותה, אז הנשמה באה. היא נשאבת.
אם היום צריך משיח, זה
נשאב עכשיו. אם צריך משיח, אז כן, אז הוא יבוא.
מה שאתה
רואה
שבזמן מלחמה,
נשמה
גדלה
כביכול? לא. אמרתי שבזמן שצריך נשמות כאלה, הן מגיעות. ואז נולדים אנשים כאלה.
כן,
אבל אמרתי
שבקשר לנשמה, בקשר למלחמה, צריך נשמות גבוהות
כדי להיות גם קדוש וגם לוחם, צריך נשמות גבוהות. נכון. לכן בדור שלנו יש נשמות מיוחדות. כן.
זה לא קורה הפוך במציאות שבשביל... למצוא את האוכלוסייה
שהם מסוגלת
לקחת לעלות על פרשים ולהיכנס עם
מלות
בקהל, אז
ייקחו
דווקא את האנשים היותר...
כן, זה ש... לא, אתה צודק. כשמדובר לא במלחמה, אלא מדובר בפעולה משטרתית. פעולה משטרתית היא אף פעם לא סימפטית. לא מדובר על זה. מדובר על מלחמה. מלחמה, מלחמת הקיום של האומה. ואנחנו רואים דווקא שנשמות גדולות הופיעו במהלך המלחמות של מדינת ישראל. משהו באמת מיוחד מאוד. למשל, מכירים את הסיפור של אותו חייל שעצר את הצבא הסורי? נכנס לטנק בוער, כלומר נכנס לטנק, ירה, הטנק שלו נפגע, נכנס לטנק השני, גם הטנק השני נפגע. נכנס לטנק השלישי, גם הטנק השלישי נפגע. עד שפונה, אבל זה עצר את הצבא הסורי. כן. כוח צביקה, מה שנקרא. שאלו אותו, תגיד, בזמן שעשית את זה, לא פחדת? הוא אמר, אני לא יודע איך להגיד לך, אבל ידעתי שלא יקרה לי שום דבר. מעניין, לא? אז יש נשמות כאלה.
זה
בעצם שכל מלחמת
הקיום היא רק ישראלית,
לאורך כל ההיסטוריה,
כאילו שקיפים השמות כאלה.
הכרחי, כן. יש לנו מה? למה? למה שלא יהיו כישלונות? זה שאדם הוא גיבור, זה לא אומר שהוא לא נופל במלחמה?
אם יוצא מהווים, אנחנו מורידים לנשמות, אבל אם הנשמות יורדות בבקום,
לנצח, לא דווקא לנצח במלחמה, אלא להיות מסוגלים לאחד את הקודש עם המלחמה. נכון? לפעמים גם יכול להיות כיוון הפוך. אצל אומות העולם יש הרבה פעמים שמשתמשים בקודש כדי להצדיק את המלחמה. כן? יש סיפור מפורסם, מה שקרה בוויכוח בברצלונה. נכון? דברי הרמב"ן שם. כן? טוב. מה? הוויכוח של ברצלונה. על פיני גרשון שמעת? נו, אז על הרמב"ן צריך לשמוע. טוב, זה היה סתם. היה יהודי אחד בשם רמב"ן, רבנו משה בן נחמן. זה שמעת. הוא היה מגרונה, והוא הוזמן לוויכוח בברצלונה, אצל מלך ארגון, יעקב השני, מול הכומר היהודי המומר הדומיניקני, פריי פאול. והכומר הדומיניקני הזה התווכח איתו על כל מיני דברים, הביא לו ראיות מהתלמוד שהמשיח כבר בא, שישו אלוהים, כל מיני דברים כאלה, כל... הביא לו כיד התומעה הטובה עליו, כמשיח לפי תומעו. והרמב"ן השיב על דבריו, ואיזשהו שלב, מלך ארגון פונה לרמב"ן, אומר, תגיד, מדוע שלא תחשוב שהמשיח כבר הגיע? אז הוא אומר, תשמע, אדוני המלך, אני קראתי בנביאים, שכשיהיה ימות המשיח, אז לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. ואני ראיתי שמאז שפשטה הנצרות בעולם, נשפך יותר דם מאשר מקודם. ולא עוד, אלא כמה יקשה לך, אדוני המלך, לך ולאביריך, אם לא תלמדו עוד מלחמה. מה, לא רק שיש עדיין מלחמות, אתם הרי חיים מזה. מזה אתם נבנים. או? אז הכמרים אמרו שהרמב"ן מחוצף, והפסיקו את הדיון באותו יום. כן. ואחר כך המלך שליח לרמב"ן, שבו הוא אמר לו, כדאי לך לזוז מפה לפני שכסחו לך את הצורה, וככה הוא עלה לארץ ישראל. הגיע לארץ ישראל, היה לו זמן, כתב את פירושו לתורה. היה כדאי, לא? מה היינו עושים בפירוש הרמב"ן על התורה? הכל בזכות המומר הזה. יש לו איזה זכות, תומר, כן? לא, זה קורא אולי בזכות מלך הרגון, שבכל זאת כנראה בן אדם נבון. כן, אז... אבל זה בדיוק העניין, שהחברה הגויית בנויה על המלחמה. היא החברה של ימי הביניים, של אביאל. פויין. כן, אבל אצלנו זה לא קרה, כן.
אני רוצה לחזור לגחקות, כשאתה דיבר,
יש אשכול
של נשמות.
מה על?
אשכול של נשמות.
אשכול של נשמות, כן. כלומר, אתה שואל, האם נשמות מיוחדות תמיד באות לידי ביטוי? תשובה היא לא. יכול להיות גם באותו דור מספר אנשים שמסוגלים למלא פונקציה מסוימת, ורק אחד מהם מוציא לפועל את הפונקציה.
אז אתם יכולים לראות את הדעה כזאת, שיש כל שנשמות ועוד נשמות כאלה לעולם, בעצם לא
יכולים לראות את זה הפעם. כי הקב"ה לא מבזבז שום דבר. כלומר, לא ייתכן, הקב"ה לא בזבזן. כלומר, לא ייתכן שריבונו של העולם יוריד לעולם נשמות שאין להם אפשרות לבטא את גדלותם. מסכנות הנשמות האלה, עשוקות לחלוטין, אם הם ירדו לעולם קטן. מובן? אגב, היו כמה נשמות כאלה באמת מסכנות במהלך ההיסטוריה. למשל הרמב״ם, הגאון מווילנה. הם היו נשמות כאלה ענקיות שבאמת היו בדור לא מתאים. אז למה הם באו? הם באו כדי לרומם את הדור. יש גם. רואים למשל שהרמב״ם היה בהחלט איש מדינה, מכל מיני בחינות. אלא שהמרחב המדיני שבו הוא יכול לפעול היה קטן. פעל משהו, קצת. כן? הרי הרמב״ם היה רופא של סלח א-דין, נכון? גם של סלח א-דין, גם של עבד אל-מליק, ועוד כמה אנשים. אבל הוא הרופא של סלח א-דין. סלח א-דין כבש את ירושלים מידי הצלבנים. מיד אחרי שהוא כבש את ירושלים, הוא קרא ליהודים לשוב לירושלים, להקים בה את מלכותם מחדש. האם יש קשר לעובדה שהרופא שלו היה הרמב״ם? אולי. אולי. אין זה השארות. אבל ייתכן שמישהו לחש לו ככה באוזן, תחתום פה. כן.
סגולה.
כן, סגולה לירושלים. ממש מתאים לרמב״ם. אגב, אם כבר אנחנו מדברים על הרמב״ם בתור רופא, תדעו לכם שבזמנו הוא נדרש לבוא לרפא את, את מלך אנגליה, ריצ'רד לב ארי, שהגיע לאקו. אז הוא היה חולה, והוא פנה, הוא שלח שליח למצרים אל הרמב״ם, לבוא לרפא אותו. והרמב״ם סרט. מעניין. מה? זה מה? כן, זה לויאליות לסלח א-דין, כן. הוא כנראה חשב שיותר טוב לתמוך בסלח א-דין מאשר בריצ'רד לב ארי.
הוא עבר על שבועת
הרופאים. מה?
הוא עבר על שבועת הרופאים.
על שבועת הרופאים הוא עבר, כן. יכול להיות. אז הוא עבר. כן. אבל הוא רצה פשוט לעזור לזה, למי שהיה מלך באותו זמן באנגליה. כן, הרי כשריצ'רד לב ארי הגיע לכאן, בינתיים זה היה... אח שלו, משהו כזה, קראו לו ג'ון בלי ארץ, קראו לו, משהו כזה. כן. אז הוא זה שנלחם ברובין הוד. כן, זה, זה התקופה. כן? רובין הוד, הרמב״ם, צלח א-דין, הכל. הכל ביה. כן. יש פה מי ששואל, שאלה יפה. למה דוד לא בנה את בית המקדש עם המלחמה שלו? היא גם קודש. שאלה נפלאה. תשובות רבות נאמרו בעניין זה. אני אגיד לצורך העניין את תשובת הרמב״ם. למרות שיש תשובות אולי יותר טובות, אבל תשובת הרמב״ם זה גם משהו. למה? כי זה קלאסיקה, כן? הרמב״ם זה קלאסיקה. הרמב״ם אומר שזה שדוד לא בנה את בית המקדש, זה לא בגלל שהוא עשה מלחמות, אלא בגלל שהוא היה אכזרי. כלומר, בתוך המעשה הטוב שהוא עשה, התערבה תערובת קטנה של אכזריות, שעושה אותו לבלתי ראוי לבנות את המקדש. אבל לא מצד עצם המלחמה. כי המלחמה הייתה מוצדקת. הרי מה אומר לו הנביא? דמים רבים שפכת, מה המשך? ארצה לפניי. מה זה ארצה לפניי? זה כמו קורבן. מתי שופכים דם לפני השם? זה בקורבן. כלומר, הקדוש ברוך הוא משבח. זה שאתה הרגת את האויבים, מצוין, כל הכבוד. המידה בנפש שהייתה לך, היא צריכה תיקון. זה דעת הרמב״ם, בשמונה פרקים. אני יודע שיש פירושים אחרים, כן. שלמה לא עשה מלחמות, אז מה הבעיה? נכון, נכון. מי אמר שזה היה בסדר? למה הוא זכה לבנות? כנראה שכשהוא בנה, כנראה שכששלמה בנה, הוא עדיין היה בסדר. כתוב, והיה לי את זקנת שלמה, נכון? נעשה ביטוי את לבבו, ואז הוא עושה כל מיני דבר. כן, אבל אז יש שאלה, אם דוד נפסל בעצמו בגלל מידותיו, אז למה בנו יותר טוב? זה גם שאלה. מה מלך המשיח? מלך המשיח יעשה מלחמות, ברוך השם, וגם יבנה את המקדש. מדוע? כי הוא אצלו, כשהוא עושה את המלחמות, יש לב טהור. לב נקי. נכון? איפה אנחנו? אז אומר כאן הרב, כן, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. יש... בספר הזוהר וגם בגמרא כתוב שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא ייכנס לירושלים של מעלה עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה. מהי ירושלים של מעלה? אמרו המקובלים, מחצב הנשמות. כלומר, יש נשמות מיוחדות שהקדוש ברוך הוא לא יוריד לעולם עד שלא תהיה מלחמת ששת הימים. כתוב, עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה. ואנחנו רואים בעינינו שהדור שנולד אחרי מלחמת ששת הימים, יש לו תפיסה רוחנית גבוהה יותר מאלה שהיו לפניו. יש פה שאלה באינטרנט. המלחמות רק הורסות את הרע, או בונות משהו טוב? האם יש אמת ביחסו של ניטשה למלחמות, גם ביהדות? תשובה, לא, אין אמת ביחסו של ניטשה למלחמות. כי ניטשה חושב שהמלחמה זה טוב. אנחנו אומרים, גם זו לטובה. כשאתה אומר, גם זו לטובה, משמע שזו רעה. זו רעה, יצא מזה טוב, כמו כל דבר. אבל מצד עצמו, זה רע. כן, ניטשה הייתה לו הערצה למלחמה. הוא ראה במלחמה, איך לומר, משהו שמגדל את האדם, מחשל אותו. מה? אידיאל, כן? אידיאליזציה של האלימות. גם אנחנו רואים את זה אצל העמים מסביבנו, ואפילו בתוכנו, נכון? זה מאוד מעניין הדבר הזה. איך הקדוש ברוך הוא שם את העם המוסרי ביותר בעולם, כלומר אנחנו, במרחק של מספר תחנות אוטובוס מן העם האכזרי ביותר בעולם. הפלסטינאים. כן? מה, יש, צריך להבין מה הכוונה של הבורא בדבר הזה. כן? אפילו בעיני העולם הערבי, הפלסטינאים הם השפלים שבבני אדם. אז כנראה שיש איזושהי כוונה אלוהית בדבר הזה. צריך לברר מהי. כן? מה?
כשאתה
נוגע
בלכלוך, אתה
מתלכלך
בעצמך?
לא.
זה כמו
כפרה
על
מה
שעשית.
כשאני נוגע בלכלוך, אני מנקה. וזה שפחו של המנקה. לא בנו לעולם, אלא כדי לנקות את הביוב. הלוואי, זאת האמת. אני אגיד לך משהו שיש מאחורי השאלה שלך. אספר לך סיפור שסיפרתי אותו פה מספר פעמים. פעם הייתי בבטש, בעיר הקודש בית לחם. ונסעתי בג'יפ, והיו עמי ג' חיילים. שכל הזמן אמרו שזה לא בסדר שאנחנו פה, אנחנו עם כובש, ומה פתאום אנחנו פה, וצריך לחזור הביתה ולצאת מפה וכו'. הם ידעו שאני חושב באופן כותבי הפוך. אבל בסדר, בחורים נחמדים, דיברנו. הגענו באיזשהו שלב של הסיור לתוך פרדס. חבר'ה, צריך קצת לנוח, יורדים, מורידים מישהו שקצת מקשיב לממקוף כדי שלא יתפסו אותנו. עושים כוס קפה וזה, וחבר'ה מתחילים לקטוף שקדים. אומרים, שרקי, אתה לא אוכל? אמרתי, זה גזל. אמרו, כן, אבל זה מלחמה. דהיינו, אם יש לך תורה, אז הכיבוש לא רק שלא משחית, אלא הכיבוש דווקא בוחן את המוסריות שלך. אבל אם אתה מחוסר ערכים של תורה, אז באמת אתה כבר לא יודע מתי להיות חיה, מתי להיות אדם. מובן? אגב, אני ראיתי גם בשבתות בבוקר, אחרי התפילה, כשהתפילה הייתה ארוכה. אני רואה לפעמים איך שהקידוש משחית, אבל זה סיפור אחר. במיוחד כשמגיע הקוגל. כן, מה אתה אומר? ההפך, לא, לא. הכוח משחית, הכיבוש משחית, זה מין מיתוסים שאינם עומדים במבחן המציאות. זה מאוד מעניין הדבר הזה. כן? כלומר, אנחנו רואים שאנחנו, האומה היום, בכדור הארץ, המוסרית ביותר מכל העמים. אין לך עם בעולם שקרוב ל-60 שנה נמצא במלחמה מתמדת ושומר על משטר דמוקרטי ועל יחס הוגן ואפילו יותר מזה למיעוט עוין בתוכו. לא תמצא. אני לא בטוח גם שלא צריך לפעמים לענות ולהשפיל, אבל השאלה היא, הם עושים את זה בלי השם חיות. אנחנו, עם ישראל, אנחנו לא כאלה. עובדה. מה שלא תגיד. כן, הכוח משחית, הכיבוש משחית, בוא תבדוק במבחן המציאות. ואתה רואה שזה לא ככה. עובדה. לי לא. אין לי רגשות אשמה. לא, לא. ברוך השם, הצלחתי להיגמל. מה? לא, זה בא מהיהדות. רגשות, לא, 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 זה לא בא מהנצרות, אני מצטער. זה בא מהיהדות, כי הנצרות באה מהיהדות. כלומר, היהודים הם היחידים שמסוגלים לעמוד בדרישות של המוסר הנוצרי, כי הם המציאו אותו. ויש לנו בעיה עם זה. כן. יש פה שאלה. הרמב״ם אומר, כי כאשר מתעורר באדם הרצון להציל קהל גדול, זוהי תחילתה של נבואה. מהו הקשר בין נבואה לבין מלחמה? טוב, שתי תשובות בדבר. לפי הרמב״ם, הנבואה חלה על האדם כאשר האדם יוצא מעצמו, כאשר הוא חדל מלהיות אגואיסט, והוא פועל למען אחרים. אז אם אדם פועל למען הקהל, ובגלל זה אפילו מוכן להיכנס לסכנה, אז זה ההתחלה של ההכשרה של רוח הקודש. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, גם לפי הרמב״ם, כיוון שאתה מביא דברי הרמב״ם, אז אני צריך להסביר לפי הרמב״ם. יש הלכה שאת ארון הברית צריך לשים בין מחיצות. המחיצות שמקיפות את ארון הברית נקראות קודש הקודשים, נכון? בית קודשי הקודשים. מה? כאשר יוצאים למלחמה, הארון יוצא עם בני ישראל למלחמה, בלי מחיצות. אומר הרמב״ם, זה אומר שכל מחנה ישראל הופך באותה שעה לקודש הקודשים. ולכן ההלכה שאסור לאדם להיפנות בתוך המחנה בשעת מלחמה. איך את השירותים? בתוך המחנה, בזמן המלחמה, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. כמו שבגן עדן. כן? הרמב״ם. הפילוסוף הגדול מגיע למסקנות האלה. למה? מדוע הרמב״ם מגיע למסקנה כזאת? כי הרמב״ם יש לו תפיסה מדינית לאומית של היהדות. כן, אפשר להוכיח את זה מכמה מקורות ברמב״ם, שאצל הרמב״ם האומה הישראלית היא ישות פוליטית. ולכן במלחמה הדבר הזה בא לידי ביטוי יותר. יש פה שאלה. הרב אמר על המלחמות, גם זו לטובה. מה יוצא טוב בדיעבד מהמלחמה בצפון ובדרום, חוץ מהרס הרע? רגע, הוא שואל אותי. תשובה. א', אנחנו עוד לא יצאנו משם, אז לך תדע. ב', בירור הזהות שלנו. זה חשוב. זה מברר לנו מי אנחנו. ואדם ועם שאיננו יודע מי הוא, לא יכול לתפקד. אז המלחמות האלה קצת מסבירות לנו מי אנחנו. קצת, לא הרבה. כן. נכון. כלומר, אתה שואל, איך יכול להיות שאנחנו גם מוסריים?
עם שלא יודע לטפל באויבים שלו כמו שצריך, זה לא שהוא כולל מוסרי. לא שהוא כולל נורמלי.
בוא נסביר לך. אתה שואל, איך יכול להיות שאנחנו גם מוסריים מצד אחד, וגם לא יודעים לטפל באויבים שלנו? זה פשוט מראה על אי-נורמליות, אי-רציונליות, לא על מוסריות. תשובה. זה נובע מהפעלת העקרונות המוסריים במקום הלא נכון. דיינו במישור של הכלל ולא במישור של הפרט. הרב קוק באורות הקודש חלק ג' מדבר על זה הרבה. שהפרט מתנהג לפי המוסר והכלל לפי הקודש. והמוסריות של הפרטים צריך להגיע עד הקדושה של הכלל, אבל אם הכלל מסתפק במדרגת המוסריות בלבד, אז הוא משחית את עצמו. כך אומר הרב שם. במילים אחרות, ותרנות זה מידה טובה? אדם ותרן בממונו. כן? כן, זה טוב. באופן כללי זה רע. הכלל אסור לו להיות ותרן, כי דווקא מידת הדין של הכלל היא מגינה על מידת הרחמים של הפרט. מה שאני כן, אם יש מידת הרחמים של הכלל, אז גם הפרט סובל מזה. וגם הכלל מסתכל. למשל, אם מישהו, נגיד, בא ואומר לך, תשמע, אני רוצה לחנות כאן. נכון שזה מקום חנייה שלך, אבל תוותר. זה טוב לוותר או לא? זה טוב. מה? זה לא, אפשר להיות פרייר. מותר להיות פרייר. עכשיו, אם סוריה אומרת לך, תשמע, ראינו שיש לך שתי פסגות, גם הר מירון וגם חרמון, תן לנו אחד. מה אכפת לך? נשאיר לך את הר מירון, תיתן לנו את החרמון. זה בסדר? לא בסדר. זאת אומרת שדבר שהוא טוב במדרגת הפרט, הוא רע במדרגת הכלל. כן. לא, בגלל שהכלל, בגלל שהכלל צריך לנהוג בדין כדי להגן על הרחמים של הפרט. כדי שאוכל אני כפרט להתנהג ברחמים, אני צריך שהמסגרת הקולקטיבית תהיה חזקה.
כן, כדי להבין את זה, נניח שכל הכלל כרגע מסכים לדבר.
הכלל לא יכול להסכים. כי הכלל זה לא רק הדור ההוא, זה כל הדורות. אני מכיר יהודי שעסק בהדרכת תיירים בחבל עזה הקדוש, יבנה ויקונן. ושאלו אותו שם כל מיני נורווגים ושוודים, התהלכו איתו בכל מיני מקומות. באיזשהו שלב אמרו לו, תגיד, בשביל שלום אמיתי, אתה מוכן לצאת מפה? אז הוא אמר, תראו, פה אני צריך להתייעץ. כן, באמת? כן, אני צריך להתייעץ עם סבא שלי ועם הנכד שלי. עם סבא שלי שרצה שאני אגיע לכאן, ועם הנכד שלי שעוד לא נולד. זה לא שלך. כן. א', אתה אומר, אנחנו נלחמים כל הזמן בגלל עודף מוסריות, אני לא בטוח. אנחנו כופים עלינו מלחמות. דבר נוסף, אתה אומר, האם זה אומר שלעד נלחם? אפשר גם להפסיד במלחמה. אפשר גם לנצח במלחמה. זה מושג, אני יודע שהוא לא קיים היום בלקסיקון הצהלי, וקל וחומר לא בלקסיקון של הממשלה, אבל כדאי לזכור שהמונחים האלה קיימים במילון. היום למשל מדברים, ואני שומע בכלי התקשורת, שצריך לצמצם את ירי הקטיושות. למה לצמצם? למה לא? למה לא לגמור עם זה? זה חובתך המוסרית, אם אתה אוהב את עמך. אני חושב. אז המחיר יהיה שיהיו תמונות לא נעימות ב-CNN, אז מה? זה החובה הראשונה של מדינה להגן על אזרחיה, לפני כל דבר. כן.
כאן לעולם בעצם לא נראה, אם נגלה את תוסעת ידינו הבחינת המוסריות, אז בעצם לא נשאר אף פעם בורא.
לא נכון. יכול להיות שנפסיד.
אתה מדבר על הפן שלא קיים בכלל לבינו. כי אין לנו מה להפסיד. אם אנחנו מפסידים, אנחנו בעצם מבטלים.
האם יש לך הבטחה שמדינת ישראל לא תפסיד במלחמה?
אין לי הבטחה. אבל קיום עם ישראל, בעצם
כאן, שאני מתפתק. לא, לא קיום עם ישראל, אל תגזים, אבל יכול להיות גרוע מאוד. לא אמרתי סוף מדינת ישראל. אמרתי שאפשר להפסיד במלחמה. חורבן בית שלישי לא יהיה, נכון, נו הזמן. אבל אפשר להפסיד במלחמה. יש פה שאלה. האם אנו מוסריים או שמה אנו מרחמים יותר מדי? אני מבין שיש נקודה מוסרית, אבל אני מרגיש שיש איזה קלקול, שהמוסר הזה מונע מאיתנו להיות מוסריים כלפי בני עמנו. דיברנו על זה, איך שדיברנו על זה. כן, שהמוסר יש לו כללים. כן, אז הייתי אומר שיש לנו מידות טובות. האם אנחנו מוסריים? באמת זה שאלה אחרת. המידות הטובות שלנו יכולות להיות קלקול מוסרי. זה אני בהחלט מסכים. טוב, אולי נקרא ברב. מלחמת קיומם. קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. עזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. גם כי אלך בגץ על מוות, לא יירא רע. מה פירוש לא יירא רע? אני לא ירא שמה אהיה רע. יש פה שאלה, אני מאוד אוהב את השם של השואל. השואל כתב את שמו יהודי. צריך לאהוב ולקוות שהאויב יחזור בתשובה מתוך ואהבת לרעך כמוך, או שצריך לשנוא את האויב לפי הרי הקוק זצ"ל? אני לא יודע מה זה לשנוא לפי הרי הקוק. אם לשנוא, אז זה לשנוא. מה זה משנה? איך לשנוא? גם לפי מה שלמדנו, הרב קוק לימד אותנו, ככה ראינו באגרות ראייה, שאין עניין לדחוק את הציבור לאהבת האויב, בגלל שזה לא דבר אנושי. כלומר, אם אתה תאמר, תאהב את האויב ותהרוג אותו, אז הציבור לא יהיה מסוגל לעשות את שניהם. הוא יהיה מסוגל או לאהוב ואז לא להרוג, או להרוג ולשנוא. זה נכון שאצל צדיקים מיליונים הם מסוגלים גם לאהוב וגם לכסח את הצורה. מי שמסוגל לזה, אז באמת יגיע לזה. אבל אי אפשר לטבוע את זה כנורמה של התנהגות ציבורית, זה פשוט לא נכון. הרב קוק כותב על זה שוב בספר מוסר אביך. נא להכיר, ספר מוסר אביך. בסוף הספר יש מידות הראייה, ערך אהבה. ערך אהבה, פסקה וו. מידת האהבה, השרויה בנשמת הצדיקים. היא כוללת את כל הברואים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ולא עם ולשון. הצדיקים אוהבים את הכל, כל העמים, כל בני אדם, כל מה שיש, הצדיק אוהב. ואפילו עמלק אינו נמחה, כי מתחת השמיים. אבל על ידי הזיכוך מתעלה הוא לשורשו הטוב אשר הוא מעל לשמיים, ונכלל הכל באהבה העליונה. אלא, והמשפט הזה הוא מאוד חשוב, אלא שצריך כוח גדול וטהרה עצומה לייחוד נשגב זה. כלומר, אתה לא יכול לחנך לפי זה. מובן? יהודי יקר השואל באינטרנט. כן. עזיזים זה חיוניות יוצרת. זה נקרא עזיז. חיוניות יוצרת. זה נקרא עזיזות. הוא שאל מה זה עזיזים. אז אני אגיד. כשאנו מתבוננים עליהם, הננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים, החטוב והגבוש, האיתן והמוצק, ששכן בקרבם. כלומר, אנחנו לומדים תנ"ך, וזה גורם לנו להשתוקק לעוצמת החיים שהייתה להם. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, כלומר, מקבל חיזוק. וכוח גבורתנו מתעדן. כלומר, יש פה איזה מין השתלבות. דווקא הצד הרוחני שלנו מקבל עוצמה, ודווקא הכוח העוצמתי שלנו מקבל רוחניות. ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. זהו.